אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אתם על חיות כיס. אני אלון אמיצי, ולפני חודש רכשתי מוצר בשוק השחור.
כמה זה עולה?
25. אבל אם אתה הרבה, אתה מדבר איתי. סדר גודל גדול עכשיו, נגיד קרטון, וזה פחות מדבר איתך.
לא יודע, כמה זה קרטון?
קרטון 600 שקל עוד.
את הסוחר מצאתי במסדרונות האפלוליים של הפייסבוק והטלגרם. קבעתי איתו מקום מפגש, וביצענו את העסקה ברחוב.
מה הולך?
מה הולך?
מה הדיבור? יואו, תודה. חודף 200?
וכל זה בשביל ארטיק. קראנץ' פיסטוק. בחודש מאי נסטלה הוציאה גרסת פיסטוק לארטיקי הקראנץ' שלה, במהדורה מוגבלת. לכאורה לא משהו שאמור לעורר כזאת שערה. אני נתקלתי בארטיק הזה לראשונה כשחבר שאל אותי עליו, ואז מאותו רגע שהוא שאל אותי, זה היה כאילו הסכר נפרץ, ומכל פינה אני רק שומע על אנשים שמדברים על זה ומחפשים את זה. אז אמרתי, יאללה, נקפוץ למכולת רגע, בדוק יהיה להם.
תגיד, יש לכם במקרה את הקראנץ' פיסטוק?
לא.
לא? אוקיי, מה המדיניות של זה, מתי זה מגיע, אתה יודע?
הזמנו כבר כמה פעמים והם לא מגיעים.
לא מגיעים
אחד? לא, לא.
לא משחררים
את הזהב.
אז השבוע בחיות כיס, אדם בעקבות שלגון. סיפורו של הארטיק הווירלי הראשון.
שלל בידינו, הנה גט פיסטוק.
קראנץ' פיסטוק! שון טיים קראנץ' פיסטוק!
אני לא חושב שבחיים אני אתראה כל כך נגדידה, אבל סוף סוף אני חושב לגדידת פיסטוק קראנץ', יאללה, בוא נראה.
והאם מדובר במזימה שיווקית, סיפור הצלחה אורגני, או אולי פשוט מים שיצא משליטה? הסיפור שלנו מתחיל ב-2020, איפשהו בין גלי הקורונה, במאפייה באשדוד בשם פנינה פאי.
אני פנינה פאי, פנינה קונפורטי, אני אימא לארבעה ילדים, סבתא ל-12 נכדים, עוד אחד בדרך, זה כיף.
יום אחד פנינה המציאה קורסון חדש, קורסון פיסטוק. וכן, אני יודע שאומרים קרואסון, אבל אני מצטער, אנחנו גרים בישראל, כך אני הולך להגיד את זה בפרק הזה, עמכם הסליחה.
הקרואסון פיסטוק זה באמת במקרה, גילי זאת הבת שלי. גילי למשל לא רצתה את הקרואסון פיסטוק, אבל החלטתי בכל זאת לעשות אותו, ואחרי שהם טעמו הם התלהבו.
אבל לא רק פנינה והמשפחה שלה התלהבו. כמעט כל מי שטעם נפל בקסם של הקרואסון הפריך עם מילוי הפיסטוק העשיר. קרואסון הפיסטוק של פנינה פאי נהיה דיבור החם של קבוצת פייסבוק בשם רעבים ברעבך. זאת קבוצת חובבי אוכל המונה כמעט 500,000 חברים. הפופולריות של המאפה בקבוצה שמה את המאפייה האשדודית על המפה, וקהל הלקוחות שלה התרחב מבעיקר אשדודים, לאנשים מכל המדינה שבאו לטעום את הקורסון המפורסם.
והיו לנו פה תורים ארוכים, אז זה הציל לנו את הקורונה, ממש ככה. לא ידענו שאנחנו יודעות לעבוד כל כך מהר וקשה.
אחד האנשים שעלו לרגל לפנינה פאי, היה בחור בן 33 בשם אוהד ראוך.
אז אני אוהד ראוך, בן 33, גר בתל אביב, עם בת הזוג שלי יוטבת ופלוטו הכלב הקורץ שלנו. אני קופירייטר, יוצר תוכן, איש סושיאל.
אוהד באותם ימים די חיפש את עצמו.
עבדתי בחברה, בתפקיד שיווק, הייתי מנהל לקוח, ומשהו קצת קיבה אותי. ומצאתי את עצמי קם קצת בבסה, ואמרתי טוב. הנה קורונה, בעצם כל העולם הזה השתנה, ואנחנו, זה הזמן לעשות איזשהו שינוי, לעשות סטופ, והחלטתי לעזוב את העבודה. תמיד ידעתי שאני אוהב כתיבה, תמיד ידעתי שאני אוהב את האופן הקריאטיבי יותר, היצירתי יותר. הבנתי סוף סוף שאני חייב לייצר משהו, אני חייב לעבוד בקריאטיב, ליצור משהו שהוא שלי.
אז אוהד החליט לנסות לפתוח עסק עצמאי. רק שהוא לא כל כך ידע מה העסק הזה יעשה. הוא ידע שהוא אוהב לכתוב וליצור, שהוא אוהב לחשוב על דרכים יצירתיות לקדם דברים, ושהוא אוהב אוכל. אבל הוא עדיין לא ידע איך כל הדברים האלה מתחברים לכדי עסק. זה כנראה לא יפתיע אתכם שבהיעדר מוצר, מודל עסקי או לקוחות, אוהד היה חופשי ליצור את הלוז של עצמו. וזה נתן לו את החופש להחליט שהוא פתאום קם ונוסע לאשדוד כדי לטעום קורסון שהוא שמע עליו הרבה בקבוצה בפייסבוק. אבל כשאוהד סיים את הנסיעה הארוכה ונכנס למאפייה באשדוד, חשכו עיניו.
הגעתי לשם באיזה 11, ופשוט נגמרו הקורסוני פיסטוק שכל כך רציתי לטעום, ולצערי מאוד התאכזבתי עד לרמת הבכי, שם בקונדיטוריה.
אוהד חזר הביתה בידיים ריקות.
זה באמת השפיע עליי קשות, עד שחלמתי אפילו שאני בוכה, כי נגמרו כל הקורסוני פיסטוק בעולם, ואז הגיע איזה גמד חמוד וליטף לי את הכתף, והוציא לי את הבמבה פיסטוק הזו מהתיק שלו.
רגע, אז באמת חלמת את זה?
באמת חלמתי שנגמרו כל הקורסוני פיסטוק בעולם. אני זוכר את האכזבה הזו בתוך החלום, שפשוט סרטה אותי, כאילו קמתי מאוד מאוד מאוכזב.
קורסון פיסטוק הוא אולי לא קיבל מפנינה פאי, אבל כמה ימים אחר כך הוא הבין שהוא קיבל משהו אחר. השראה.
כל קורסון פיסטוק של פנינה פאי, שעלה בקבוצת רעבים ברווחה, יצר סנסציה שאני לא הצלחתי להבין אותה. הבנתי שיש פה משהו שמניע את הקבוצה לתת לייקים, וכאיש סושיאל וקופירייטר ומישהו שכותב ברשת, אני לא אשקר, אני אוהב לייקים, אני אוהב תגובות, אני אוהב שיתופים, אני חושב שכל קופי או סושיאל או whatever שיגיד לך שהוא לא כזה, הוא משקר.
אוהד הבין שהחלום שלו יכול להפוך לפוסט בקבוצת רעבים ברעבך שאולי קהילת הפודיז תאהב. הוא החליט להעלות עיצוב מפרי דמיונו של שקית במבה בטעם פיסטוק, ולהוסיף לתמונה סיפור על החלום שהיה לו.
פשוט קפץ לי הרעיון הזה, בוא נכתוב על החלום הזה, נפתח את הפוטושופ, נעצב את הבמבה בטעם פיסטוק, כי ידעתי שיש איזשהו דיבור, איזשהו הייפ, שהוא לא סביר סביב חומר הגלם הזה, שהתחיל להיות פופולרי מאוד 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 בשנתיים, שלוש האחרונות.
הפוסט הצליח והביא לאוהד את מה שהוא רצה. לייקים. ליתר דיוק 3,000 לייקים. ועוד איזה 30 שיתופים והרבה הרבה תגובות. אוהד קיבל את כל תשומת הלב שקורסון הפיסטוק של פנינה פאי קיבל, רק שהמוצר של אוהד היה דמיוני לגמרי. אז הוא החליט שהוא הולך לעשות את זה שוב, רק עם מוצר אחר, הפעם קריות בטעם פיסטוק. ואחר כך הוא העלה שוקו יטבטה בטעם פיסטוק. וככה אוהד הבין מה הייעוד שלו בחיים. סוכנות פרסום ייחודית שמקדמת מוצרים שלא קיימים. בטעם פיסטוק.
בשום שלב לא ידעתי לאן זה יוביל, ופשוט זרמתי, פשוט קמתי בבוקר, וראיתי שאני נהנה מלייצר לעצמי תוכן. ראיתי שיש איזושהי מעורבות רגשית של כל החברים בקהילה, שלחו לי הודעות וזה, ואמרתי, רגע, עצור. יש פה משהו, וקמתי בבוקר מוקדם, לא יעל מישהו שאין לו עבודה, וממש עשיתי לי איזשהו סדר יום מאוד מסודר של מה אני עושה, מה אני מעלה, איזה מוצרים אני מעצב היום, איזה מוצר אני מעצב שבוע הבא, ואיך אני כותב על זה. וממש ממש נהניתי מזה, לא היה אכפת לי שבשלב הזה לא הרווחתי מזה כסף.
אוהד הקים קהילה משל עצמו בשם אוהבים פה פיסטוק, והוא גם פתח דף אינסטגרם בשם המגפה הירוקה. הוא אפילו מיתג את עצמו מחדש.
מכירים אותי כאיש הפיסטוק, הענק הירוק.
הענק הירוק זה כינוי די קולע. אוהד הוא 1.95 מטר, ובכל פעם שנפגשנו היה לו לפחות פריט לבוש ירוק אחד ואיזה ממתק פיסטוק לנשנש. במהלך הפגישות שלנו הוא שלף עוגיות פיסטוק, גלידת פיסטוק, דונת פיסטוק, חטיפי שוקולד פיסטוק, ובקיצור אתם מבינים, לבן אדם יש קטע.
בשלב הזה של כבר אחרי סדרה די ארוכה וגדולה של מוצרים שהעליתי לרשת, אנשים כבר התחילו להתעצבן, כי הם האמינו לזה שזה קיים. וקיבלתי, אני לא צוחק, קיבלתי כללות בפרטי בעצם בפייסבוק, באינסטגרם.
אוהד לא בכוונה יצר למוצרים המפוברקים שלו ביקוש אמיתי.
זה הגיע עד לסיפור של מישהי בהיריון ששלחה את הבעל שלה לחפש איקס מוצר, אני כבר לא זוכר מה זה היה, והוא הלך מסכן וחיפש וחיפש ושאל, ופשוט המוכרים הסתכלו עליו כאילו איזה משוגע, כי הם לא ידעו ולא הבינו על מה הוא מדבר, והוא חזר הביתה ופשוט כשהוא הבין שזה פייק וזה לא באמת קיים, אז הוא שלח לי צרור כללות.
התגובות, גם החיוביות וגם השליליות, דרבנו את אוהד להמשיך. וככה, ביולי 2021, עלה בקבוצת רעבים ברעבך מוצר מפוברק נוסף.
התור של הקראנץ' פיסטוק הגיע ביולי האחרון. מה זה התור? התור זה היה הבא ברשימת ההטרלות שאני מעלה לרשת. ביולי האחרון, ביולי 21 בעצם, זה עלה בקבוצת רעבים ברעבך.
הפוסט של ארטיק הקראנץ' הדמיוני של אוהד היה מאוד מאוד ויראלי. הוא היה כל כך ויראלי שהוא הגיע גם למחלקת השיווק בנסטלה, החברה שמייצרת את הקראנץ'.
הפוסט הזה צבר אלפי תגובות ולייקים, רובן המוחלט בחיפוש אחרי המוצר הזה, ותהייה איפה הוא נמצא, ואם אין אותו בשוק, אז למה לא מייצרים אותו עדיין?
זאת לאה ריינר, סמנכלית השיווק של גלידות נסטלה.
והבנו שיש לנו פה משהו, שיש פה קהילה של צרכנים, שפשוט במילים הכי פשוטות מבקשת מאיתנו לפתח את המוצר הזה.
לאה ריינר, אחרי כמה ימים הייתה אצלי בבית, עם מארז מפנק מאוד של גלידות קראנץ', לא של פיסטוק כמובן, ועם עוד מכתב קטן שבעצם אומר, תודה רבה אוהד, הרעיון מקסים וזה, אבל לא נראה לי שזה קל כל כך לביצוע, אבל תן לנו לישון על זה.
אוהד לא הסתפק רק בתן לנו לישון על זה. הוא רצה לדעת מה צריך לעשות כדי להפוך את זה למציאות.
שאלתי אותה, מה הסיכוי? היא אמרה, צריך להתחייב לאיזה מיליון יחידות, אתה יכול? וכשכתבתי את זה בפוסט השני שהעליתי, שאנחנו צריכים להתחייב למיליון יחידות, כמובן שהתגובות לא יכרו לבוא, ואנשים פשוט אמרו, אני, רק אני קונה 200, ואם כל הקבוצה פה תקנה אפילו 3, 4, 5 יחידות, אנחנו בכיף מגיעים למיליון. הפוסט הזה גם כן הגיע לאלפי חשיפות, ואחר כך שלחתי ללאה הודעה, שזה באמת נראה כאילו זה הולך להיות מהלך שיווקי הכי טוב שקרה פה, כנראה שצריך ללכת על זה.
בחצי שנה אחרי שיועד שלח את ההודעה הזאת, הוא קיבל טלפון מלאה.
דגדגת לנו, הקצצת לנו, אנחנו חושבים כן לעשות איזושהי מהדורה מוגבלת של קראנץ' פיסטוק, מה דעתך לעשות איתנו את השטאפ הזה, מה דעתך להיות מעורב באופן מלא בכל התהליך. קפצתי בטירוף, הסתכלתי כזה לשמיים ועשיתי כזה, יש כאילו הפקעתי גול או קלעתי שלשה בשנייה האחרונה במשחק אליפות. כמובן ששמחתי ואמרתי כן.
כששמעתי על התופעה המוזרה הזאת של הארטיק שכולם מחפשים, דבר ראשון חשבתי שנסטלה הנדסו כאן ביקוש. שהם יצרו מהדורה מוגבלת כדי שיהיה חוסר, וזה ידחוף את כל מי שכן רואה ארטיק כזה במקולת, לקנות אותו מיד, כי מי יודע אם תהיה פעם הבאה.
הייתי רוצה להתהדר בחוכמה הגדולה של המהדורה המוגבלת הזאת, תייצר ביקוש עצום אל מול חוסר ושתכננו את זה, אבל לא היינו חכמים עד כדי כך. אם היינו יודעים שיהיה לה ביקוש כל כך רב, יכול להיות שהיינו מייצרים יותר מההתחלה.
אז למה מהדורה מוגבלת? מבחינת נסטלה, טעם פיסטוק נחשב קצת אימור. סיבה אחת היא שפיסטוק נחשב טעם שהוא קצת יותר זקן, פחות לילדים, ונסטלה ממתגת את קראנץ' כמותג צעיר.
קראנץ', שומרים את הכי טוב לסוף. מרגי ספציפית, צ'יל.
והסיבה השנייה, ואולי העיקרית, היא שפיסטוק זה פשוט יקר. למה הוא כל כך יקר?
אני אגיד לך למה פיסטוק יותר יקר מאשר הרבה פירות אחרים. קודם כל קשה מאוד לגדל אותו.
זה פרופסור אייל קמחי. מנהל המחלקה לכלכלת סביבה וניהול בעברית, וסגן נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי.
מגדלים אותו רק בתנאי מזג אוויר וקרקע מאוד מיוחדים, שמתאימים למדבריות של מערב אסיה, כמו סוריה, טורקיה, איראן, אפגניסטן, טורקמניסטן. האמריקאים הצליחו לביית אותו, והיום הם שולטים בשוק העולמי. הפיסטוק נותן פרי כל שנתיים בלבד, וגם כל עץ שני נותן פרי, כי יש עץ זכר ועץ נקבה. כדי להפרות אותו צריך רוח מתאימה, וגם זה מגביל מאוד את הגידול שלו, ובסך הכל היבול שלו הוא נמוך יחסית לאגוזים אחרים. אם כל עץ אגוז נותן פרי אחרי יותר מחמש שנים, גם הפיסטוק רק אחרי חמש שנים מתחיל לתת פרי, ורק אחרי 12 שנה הוא מגיע לשיא שלו, שזה משהו כמו 10-15 קילו לעץ, הרבה פחות מאשר אגוזים אחרים שנותנים מאות קילוגרם לעץ.
ובגלל שפיסטוק כל כך יקר, מוצרים רבים שטוענים שמוצרי פיסטוק הם לא באמת כאלה.
יש המון המון מקומות שכדי לחסוך בעלויות, כי פיסטוק זה מאוד מאוד יקר, לוקחות בוטנים, לוקחות שקדים עם צבע מאכל, וטיפה פיסטוקים, טיפה, ומפזרים למעלה, וזה נראה מאוד ירוק, מאוד סקסי, מאוד יפה, אבל אין שם באמת פיסטוק, זה לא פיסטוק אמיתי, זה לא פיסטוק טהור, הדברים האלה פשוט מעצבנים אותי.
אתה שובר לי את הלב, אני לא, גילית לי פה משהו נוראי.
אז כן, בגלידוניות פיסטוק אין באמת פיסטוק, יש את הדנונה פרו שגם כתוב מאחורה לא מכיל פיסטוק, מקדימה דנונה יוגור בטעם פיסטוק, אבל מאחורה כתוב שזה לא מכיל פיסטוק.
ואוהד התעקש שהמוצר שנסטלה מפתחים כן יכיל פיסטוק.
היה חשוב לי להעביר לנסטלה שבשום פנים ואופן לא יהיה פה מצב של שימוש בחומרי טעם וריח ללא שימוש במחית פיסטוק אמיתית.
העניין הוא שלנסטלה זו הייתה דרישה די בעייתית.
לחברה, כחברה כלכלית, עסקית, זה מוצר פחות רווחי. העלות חומרי גלם של הפיסטוק אל מול שוקולד נוגת וכולי, הטעמים שיש לנו בסדרה, הם כ-25% יותר. התמחור שלו לכימונאים הוא זהה לכל הסדרה.
כלומר, את הפיסטוק יותר יקר לייצר, ובגלל זה נסטלה החליטו שהם ימכרו ארטיק פיסטוק עם פיסטוק אמיתי, אבל רק במהדורה מוגבלת. וככה נולד החוסר. עכשיו בואו נראה איך נולד הביקוש. בניגוד למה שאולי מצופה מהשקה של מוצר, נסטלה לא קידמו את הטעם החדש שלהם עם פרסומות בטלוויזיה או שלטי חוצות. הם פרסמו רק פוסט אחד איפה שהכל התחיל, בקבוצת רעבים ברעבך, וקידמו את הפוסט הזה בפייסבוק. עלות הקמפיין הייתה 23,000 שקלים, המחיר של קידום הפוסט. שזה באמת פירורים במונחי תקציבי פרסום של חברות בסדר הגודל הזה, בגלל שהיה מדובר בסוף בתגובה לאיזושהי הטרלה, למים, ומה שהיה אמור להיות צעד שיווקי חמוד הפך ל... ובכן, הפך לזה.
בזמן האחרון, כל פעם שישבתי עם אנשים, חברים כאלה או כאלה, כל פעם השיחה הגיעה לאותה הנקודה, לאותו המקום, לאותו נושא שיחה. זה תמיד כזה, תגיד, את הקרנץ' פיסטוק טעמת? חיילת אחי, טעמת את הקרנץ' פיסטוק? תגיד, יש לך קרנץ' פיסטוק? איזה קרנץ' פיסטוק? תגיד לי, איפה אתה חי? תגיד לי, אתה חי במדינה בכלל? לא טוב, אין. אחרי דקה הוא אומר לי, בוא לצד.
כל החודשיים האלה מרגישים לי כמו... יום אחד ארוך, זה התפוצץ נורא מהר. תוך כמה ימים כבר אנחנו מזהים התלהבות ברשת, בפייסבוק, ואז במקום הטבעי שלו ששם זה נולד, ואז זה חוצה את האינסטגרם, ואז זה פשוט מתפוצץ בטיק טוק. למהלך הזה יש 60 מיליון חשיפות, צפיות, אורגניות. עכשיו, אני אומרת למהלך, אבל זה אפילו לא קמפיין. זאת אומרת, כל החשיפות האורגניות, ה-60 מיליון ומעלה, זה צפיות לתכנים אורגניים שהקהל העלה.
טוב, נשאר לי קרנץ' פיסטוק אחרון, תראו, קרנץ' פיסטוק, כולם מחפשים. אני בחדר אחות, ברוב שכל הביקוש יש עליו, מה אתם אומרים, מה לעשות איתו? אולי אני אעשה איתו איזה משהו מיוחד, אולי אני אחתוך אותו. תרשו לי בתגובות, מה לעשות איתו?
פשוט זה נחטף, נעלם תוך אפילו פחות מעשרה ימים. התחלתי לקבל עשרות הודעות לאינסטגרם, עשרות הודעות בפייסבוק. פה בעצם הבנתי שיש איזשהו מחסור, כי אנשים אומרים שהם לא מוצאים, אנשים אומרים שנגמר, אנשים מחפשים בלפחות 3-4-5 מקולות, סופרים, פיצוציות שליד הבית, ופשוט אומרים שאין. עד לרמה כזאת שפשוט מאוד אנשים אמרו לי, אין דבר כזה באמת, זה סתם כאילו אשליה, זה סתם איזה הייפ שיווקי, לא קיים קרנץ' פיסטוק, אין דבר כזה.
ההתלהבות הייתה מטורפת, באמת לא היה ניתן למצוא את הארטיק הזה. כשאני שמעתי עליו, נכנסתי לקבוצת קרנץ' פיסטוק כיוונים בטלגרם, קבוצה של אנשים שמדווחים באיזה מקולת הם זיהו שיש קרנץ' פיסטוק. אבל עד שאתה מגיע למקולת, כבר נגמר. בעלי מקולות שדיברתי איתם אמרו לי שלא משחררים להם את הזהב הירוק. הם רוצים להזמין עוד, אבל הם לא יכולים.
בעל מקולת יכול להגיד, תביאו לי... אני יודע שהיה לי ככה, הייתי מזמין מכם 3-4, תביאו לי 200.
הוא יכול לבקש. לא בטוח שהוא יוכל לקבל, כי לא בטוח שיהיה, אבל עקרונית, לבעל מקולת יש מנדט לבקש את מה שהוא רוצה למכור, כן.
היה איזושהי תחרות, היו אנשים שאמרו לכם, תקשיבו, אני אשלם לכם יותר על הקרנץ' פיסטוק.
אין כזה דבר.
אין?
ממש אין כזה דבר. הוא יכול לרצות לשלם יותר, אף אחד מהחברה לא יקבל יותר. אנחנו מוכרים... את המוצר, קרנץ' פיסטוק, במחיר של שער הסדרה, ואין משחקים אצלנו.
אתם מנסים לעשות איזושהי חלוקה הוגנת, הוא יקבל ככה, הוא יקבל ככה, זה סוג של סוציאליזם קרנצ'י, איך זה עובד?
אין סוציאליזם קרנצ'י, אבל לקוח לא יכול לבוא ולבקש את כל ה-500,000 יחידות מן הסתם, אז יש עבודה של אנשי המחירות בשביל לספק את כל הלקוחות ובפריסה ארצית. בסוף אנחנו גם צריכים לשרת את הצרכנים, וזה עובר דרך הלקוחות. אנחנו כן רוצים שמוצר מאוד מבוקש יימצא בכל האזורים בארץ, בכמות הגיונית, אז יש את העבודה הזאת של אנשי המחירות שלנו בפיזור הסחורה, מה שנקרא.
הביקוש המוגבר גרם לנסטלה להאיץ את הייצור של הארטיקים. אבל גם הארטיקים החדשים שהגיעו לשוק נחטפו מהר מאוד. בנסטלה לא התכוונו להפוך את המוצר הזה לקבוע בסדרה שלהם, מה שהיה הופך אותו להרבה יותר זמין. זה גם יותר יקר להם, והם גם די נהנו מהביקוש המוגבר. המחירות של כל ארטיקי הקראנץ', גם אלו הרגילים היותר קלים למציאה, עלו ביותר מ-50% בתקופה הזו. וככה נוצרה אחת התופעות הביזריות בכלכלה הישראלית. שוק שחור של ארטיקים.
לא חשבנו או דמיינו שזה יגיע למצב כזה. בסוף זו גלידה. אנחנו מנסים לעשות משהו שמח וכיפי וחיובי וטעים. אין צורך להגיע למחוזות כאלה.
בקבוצות בטלגרם ובפייסבוק, אנשים פרטיים, לרוב אנשים צעירים בין גילאי 16 ל-22, מוכרים ארטיקים במחיר גבוה מהמחיר בחנות. הזולים מביניהם עולים 25 שקלים, אבל יש גם כאלה שמבקשים אפילו 100 שקל ליחידה. כמובן שיעשו לכם מחיר אם תזמינו קרטון שלם. מאיפה הם משיגים קרטונים עוד לא כל כך הצלחתי להבין בעצמי. לצערי, אף סוחר לא הסכים להתראיין לפרק הזה. אולי מחשש לפרטיות, למרות שהם מפרסמים את עצמם עם שם מלא וטלפון. אבל אם הם היו מסכימים, הייתי שמח לדעת כמה ארטיקים הם הצליחו למכור במחירים האלה.
אני אישית מנסה להילחם בשוק שחור הזה, בכל המסחרה הזו.
לאועד יש מדיניות מאוד ברורה בקבוצת אוהבים פה פיסטוק, אותה הוא מנהל. מי שמפרסם שם שהוא מוכר קראנץ' פיסטוק במחירים מופקעים, נגיד 25 שקלים ומעלה, אף מהקבוצה.
עקצתי אותם ממש אתמול בסטורי שלי במגפה הירוקה, וקראתי להם המיליונרים החדשים לשנת 22, יזמי העל של השנה, כאלה שלוקחים ארטיק וחושבים שהם הולכים לקנות עכשיו בית בסביון, כי מכרו אותו בפי 3 או פי 4 מהמחיר הזה. אם מישהו מקשיב לי פה, אני אשמח שלא תשתפו פעולה עם הדבר הזה.
למרות ההסתייגות של אוהד, אני הלכתי וקניתי בעצמי קראנץ' פיסטוק בשוק השחור. אני הצדקתי לעצמי את זה שאני מוציא 25 שקלים על ארטיק, בכך שזה בשביל הפרק. מה לא עושים בשביל עיתונות חוקרת? אבל האמת היא שרק כשמצאתי את עצמי מחכה ברחוב באמצע הלילה לאיזה ילד שיביא לי ארטיק מהפריזר שלו במחיר מופקע, נפל לי הסימון מה הסיפור הזה מזכיר לי. ונזכרתי בפרק של ריק ומורטי
ב-2017.
בפרק ריק שנק רדמפשן של הסדרה המצוירת ריק ומורטי, אחת הדמויות המרכזיות מכריזה שמטרת חייה היא להחזיר את רוטב הסצ'ואן של מקדונלדס. לפני 20 שנה מקדונלדס הוציאו מהדורה מוגבלת של הרוטב הזה, והכותבים סתם זרקו את זה בפרק כי הם חשבו שזה יהיה מצחיק. האינטרנט אימץ את הבדיחה והפך אותה למים ויראלי, ומקדונלדס, כמו נסלה, ראו את התגובות והחליטו שזה יהיה מהלך שיווקי חכם להחזיר את רוטב הסצ'ואן ליום אחד בלבד. מה שקרה שם זה קראנץ' פיסטוק על סטרואידים.
Customers crowd the counter demanding the Szechuan dipping sauce for their McNuggets.
כמויות אדירות של אנשים הסתערו על סניפי מקדונלדס, ורובם חזרו בידיים ריקות כי לא היה מספיק רוטב להביא להם. מקדונלדס לא עמדו בביקוש המטורף של המעריצים, וזה יצר תסכול עצום. זה היה אסון תדמיתי כל כך גדול, עד כדי כך שגם מקדונלדס וגם יוצרי הסדרה היו צריכים להתנצל. אז האם כל זה קרה בגלל שרוטב הסצ'ואן כל כך טעים? האם מה שקורה כאן זה כי קראנץ' פיסטוק הוא באמת באמת חוויה עילאית? גם אם שניהם בסופו של דבר די סבבה, די טעימים, מה שיש כאן הוא משהו אחר. תופעה חברתית. רצון להיות חלק ממשהו גדול יותר.
אחד הדברים שאנחנו רואים כתוצאה מהכניסה המסיבית של הרשתות החברתיות, וכתוצאה מזה שבני נוער וצעירים מבלים שם יותר ויותר, זה שסמלי הסטטוס השתנו.
זאת דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי.
השתנו במובן הזה שאם פעם סמל סטטוס היה זה שיש לי את המותגים של ליווייס או לי, וזה שאני יוצא פעמיים בשנה לבתי מלון ולחול, אז היום מספיק לנו להצטלם עם הסממנים האלה, ואחד הדברים שאנחנו רואים זה שיש היום אפילו אנשים מצטלמים עם כרטיס טיסה, כלומר אנחנו רואים שהבן אדם לא חייב באמת לטוס, הוא צריך להצטלם עם. כשאנחנו מדברים על רכישה של ארטיק ב-100 שקלים, אנחנו לא רוכשים ארטיק, אנחנו רוכשים חוויה, אנחנו רוכשים את כל מה שהחוויה הזאת משדרת, שאנחנו טרנדים, שאנחנו אין, שאנחנו בעצם יודעים עם איזה מוצר אנחנו מצטלמים, וחוויה, חוויה לא מתרחשת בעולם הפיזי, חוויה מתרחשת בעולם המנטלי, ולכן לא ניתן לשים תווית של ערך מאוד ברור, תווית כלכלית או ערך כספי, לחוויות.
במילים אחרות, אנשים משלמים 50 שקלים לא כי בא להם ארטיק. הם משלמים עבור סטורי, סרטון לטיק טוק, משהו שיחלוק עם כולם שגם הם מבינים את הבדיחה, שהם מעודכנים, ואז על זה הם יגרפו לייקים. יש לזה ערך להרבה אנשים. איך אוהד אומר? שקרן מי שאומר שהוא לא אוהב לייקים.
אז אחרי שביקרנו בכל מדינה, בכדור הארץ, טיפסנו על האברסט, יש לנו את הקראנץ' פיסטוק, חברים וחברות. אלינה, תקני, כל הסיבוב שלך בתל אביב, אכלת אותה.
אנחנו אנשים שחיים על טרנדים, אנשים שאוהבים להיות בתוך שיח, שכולם מעורים בו, כולם מדברים עליו, כולם נהנים ממנו.
ואולי הכללה של משהו שהוא אורגני, שהוא סוג של בדיחה, שכולם רוצים להראות שהם חלק ממנה, או טרנד שכולם רוצים להראות שהם מכירים, הכללה היא שזה בדיוק זה. אורגני. וקשה לשחזר את זה.
אני חושבת שכולם פה בהנהלה וגם בגלובל מבינים שזו הצלחה שהיא חריגה, דמיונית אפילו, ואין ציפיות להביא את הדבר הבא בצורה כל כך חזקה. אני חושבת שזה פשוט תופעה באמת חד פעמית. כולנו מבינים שזה once in a lifetime, מה שנקרא.
אז מה הלאה? ובכן, נסלה הודיעו שהם הולכים להוציא עוד נגלת ייצור אחת של קראנץ' פיסטוק, מעבר למתוכנן. לדבריהם הם עושים את זה כדי שכולם יוכלו למצות את החוויה. האם יכול להיות שברגע שאחרון אזרחי המדינה איתם את הארטיק הזה, המים יגבע וזה כבר יהפוך למשהו ישן ולא מעניין? יכול להיות. אנחנו עוד נחיה ונראה. ומה לגבי העסק של אוהד? זה שמקדם מוצרים שלא קיימים? בטעם פיסטוק?
אני לגמרי מתפרנס מזה, וזהו, זה בעצם העיסוק שלי ביום יום.
אוהד הרוויח לא רע מכל המהלך הזה. כמה בדיוק הוא לא הסכים להגיד בגלל שהוא חתום על חוזה סודיות מול נסלה. היום הוא מחלק את זמנו בין עבודות פרילנס לבין העסק שהוא התשוקה שלו. הוא מוכר חבילות של מוצרי פיסטוק, הוא משתף פעולה עם מסעדות שרוצות לעשות מהדורות מוגבלות משלהן למנות פיסטוק, כמו למשל המבורגר עם רוטב פסטו פיסטוק, ובגדול הוא עדיין חי ונושם פיסטוק.
אני לא יודע לאן זה יוביל, אני לא יודע לאן זה ייקח אותי, אבל מה שאני כן יודע, שאני קם בבוקר עם רצון, חיוך וכיף אדיר לעשות עוד דברים בתחום הזה.
ולסיום, לשאלה שבטח העסיקה אתכם מתחילת הפרק, חיה ארטיק. אז קודם כל נגיד שאתם ואתן האזנתם לחיות כיס. ערך את הפרק ניר גורלי, עריכת סאונד ומיקס, אסף רפפורט. סייע בעריכה, נועם ברלכיס. תודה רבה לאייל דאומה, שהביא את הנושא החשוב הזה לתשומת ליבי. בצוות התוכנית, צליל אברהם ושאול אמסטרדמסקי. את כל הפרקים של חיות כיס אפשר לשמוע בכל יישומוני העסקטים וביישומון כאן. ועכשיו, מבחן טעימות.
אמיתי?
25 שקל, קיבלתי הנחה בשוק השחור.
זה 25 שקלים החתיכה?
כן. מוקדים, טוב. שלום, שלום, אמסטרדמסקי.
שלום.
שלום, צליל אברהם.
שלום.
אנחנו עכשיו עומדים מול ארטיק קראנץ' פיסטוק, שאני קניתי בשוק השחור, ואנחנו הולכים בלייב לטעום אותו ולהגיד מה דעתנו, האם האייפ מוצדק או לא.
תשמע, אני מאוד אוהב פיסטוק, אבל אני רוצה להגיד לך שהפעם האחרונה שאכלתי כזה שלגון, זה היה מאוד מאוד מזמן. אני ממש מקריב פה את גופי לטובת הפרק הזה שדבר.
טוב, זה טעים.
יש פה איזה נימה של פיסטוק.
תשמע, זה אחלה ארטיק. אם זה היה ארטיק שקונים באמת בסופר ב-11 שקל, זה היה ממש אחלה.
כן, אני לא יודע אם שלנו 50 שקל זה. עם כל הגבולות.
אני ממש ציפיתי להגיד שהאייפ מוגזם, אבל זה טעים. מאוד פיסטוקי.
האייפ מוגזם, כי זה ארטיק, אבל זה ארטיק מאוד טעים.
נגשתי במקל.